חלק ראשון, תורה, כף. טוב, הדברים שמסביב להם סובבים דברי רב נחמן הם בלתי מובנים בעליל. זה ציטוט מהזוהר. זה ציטוט בלתי מובן לחלוטין. אבל מה שאומר על זה רב נחמן כן מובן. כלומר, הקטע מהזוהר שמצוטט כאן, כדי להבין אותו באמת, צריך לעסוק בתורת הקבלה. אבל הפרשנות שרב נחמן נותן לפסקה הזאת איננה פרשנות קבלית. כלומר, המילים הם מן הקבלה, אבל הפרשנות היא בסופו של דבר מוסרית. כן? זה ענייני מוסר שמתוארים כאן לפנינו. וכמובן, מי שלומד קבלה יכול להעמיק בדברים האלה גם בדרכי הקבלה, אבל זה לא הנושא של השיעור שלנו. אז נקרא רק לצורך העניין את הקטע, כדי שנבין עד כמה אנחנו לא מבינים. זה בא מפרקת ליטה של ספרה לצניעותה, כלומר הפרק השלישי של ספרה לצניעותה. תשעה תיקונים יקירים התמסרה לדקנה, כלומר תשעה תיקונים יקרים נמסרו לזקן. כל מה די תמר ולה התגליה, עילה ויקרה השתכח, והוא גניזה יקירה. כל מה שנשמר ולא נגלה, עליון ונכבד, נמצא, והוא גנזים יקרים. נימין על נימין מקמי פתחי דאונין הדרשה דפומה, כלומר, שערות על גבי שערות לפני פתחי האוזניים עד פתח הפה, מרשע היי לרשע אחרה, מהראש הזה לראש הזה. השתכח מתחות טרן נוקבין אורחה מליה דלה התחזיה, נמצא מתחת לשני נקבים דרך מלאה שלא נראית, אל עין התחפיין מהגיסה ומהגיסה, הצלעות מחופים ומחוסים מצד זה ומצד זה, בהו התחזיין תפוחים צומקים כברדה, בהם נראים תפוחים אדומים כוורד, כשושנה, בחד חוט התליה וחמין תקיפין עד חדבוי, בחוט אחד תלויים שחורים חזקים עד החזה שלו, סיפון סומקה כברדה התפנון, שפתיים אדומות כשושנה מתגלות, זעירין נחתין בגרונה ומחפיין קדלה, הקטנים יורדים בגרון ומכסים את העורף, רברבין וזעירין נחתין בשיקולה, גדולים וקטנים יורדים באיזון, באילן השתכח גיבר ותקיף, באלה נמצא גיבור וחזק. יותר לא מובן מזה אתה מת. בסדר? טוב. אז כמובן שההבנה האמיתית של הדברים האלה זה דורש הבנה בסתרי תורה. אבל מטרתנו כאן היא להבין את הדברים על דרך המוסר. וכמובן שההבנות על דרך המוסר הן עמוקות מאוד וגם מחוברים בדרכים ידועות. לעניינים שבנסתר. טוב, אז כל זה יוסבר רק לקראת סוף הפרק. כך שבינתיים אנחנו שוכחים את כל האמירות הארמיות הלא מובנות האלה, ועוברים עכשיו לשפה העברית הפשוטה. רק בסוף אתם תראו איך שכל הדברים האלה נכנסים למילים בארמית. כן, כדרכו של רב נחמן. דע, שיש נשמה בעולם שעל ידה נתגלה ביאורי ופירושי התורה. כלומר, בכל דור ודור, צריך לומר, יש כנראה פרשנות מרכזית לתורה. למשל, בדורו של רשי, אין לנו ספק, זה רשי. כן, רשי היה האישיות המרכזית שדרכה התבארו דברי תורה בדורו. זה השליחות המיוחדת של רשי. אבל מה שהוא אומר כאן, שיש נשמה בעולם, שעל ידה נתגלה ביאורי ופירושי התורה. והיא, הנשמה הזאת, כאן מדובר לא על הנשמה של אדם פרטי, אלא כאילו נשמה בעולם. יש כמין כוח נשמתי בעולם שדרכו מתבררים דברי תורה. צריך להבין, אגב, למה צריך נשמה כדי להסביר דברי תורה? אתם יודעים למה? כי התורה זה דברים. כלומר, דיבורים. בדיבור, מי מדבר? נשמות מדברות. כן? מה, אבן מדברת? אלא נשמות מדברות. ואם אנחנו רוצים להבין את הדיבור של התורה, אז צריך שזה יעבור דרך איזושהי נשמה, דרך הפריזמה המסננת של איזושהי נשמה מיוחדת, שהיא המעבירה לנו את התורה. דע שיש נשמה בעולם שעל ידה נתגלה ביאורי ופירושי התורה, והיא, הנשמה הזאת, מסובלת בייסורים, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, כי כך דרכה של תורה. כלומר, אותה נשמה היא סובלת הרבה. כי תורה זה בא מהעליונים. כיוון שתורה זה בא מן העליונים, אז כדי לזכות לתורה צריך לוותר על התחתונים. כלומר, כל מה שיש בעולם החומרי, המפואר הזה, הוא באיזשהו מקום עומד בסתירה לקניית התורה. כלומר, אם אדם רוצה לקנות דברי תורה, הוא צריך לוותר על קנייני העולם הזה. לפחות בתחילה. כן. מה?
היא נשמה.
אתה אומר שנשמה, מה אכפת לה שאין לה מה לאכול? הרי זה הגוף שאכפת לו, מה אכפת לה לנשמה? גם מה שכתוב כאן, פת במלח תאכל, אין הכוונה פת ומלח. זה משל, לאיסורין. יש לה הרבה איסורין, כי גם ביחס לנשמתיות, הרוחניות היא סוג של גשמיות. אז צריך להתעלות מה לזה, כן? הרי אתה רוצה להגיע לתורה. תורה זה למעלה מן הגשמי, למעלה מן הרוחני גם. ולכן כל נשמה שדרכה עוברת התורה, באיזשהו מקום היא חובה חוויה של הקרבה. כן? של... כתוב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. מה זה ימות באוהל? שאין דברי תורה מתקיימים, אלא על מי שממית עצמו באוהלה של תורה. יש איזה מין טרנד כזה, איזה מין תנועה נפשית כזאת של אותה נשמה, שהיא חיה בצמצום. וכל מפרשי התורה, הן מקבלים מזאת הנשמה. כלומר, באותו דור, מפרשי התורה מקבלים הנשמה הזאת. וזאת הנשמה, כל דבריה כגחלי אש. כי אי אפשר לקבל ולשאוב מימי התורה, אלא מי שדבריו כגחלי אש. בבחינת, הלא כל דברי כאש. וכשהנשמה הזאת נופלת, נופלת מבחינת הלא כל דברי כאש, ואין דבריה כגחלי אש, ודבריה מצטננים, אזי נסתלקת. וכשנסתלקת, אזי נסתלק ביאורי התורה הנמשכת על ידה. ואז כל מפרשי התורה אין יכולים להשיג שום ביאור התורה. ואז נתעורר מריבה על הצדיקים. מה? זה תהליכים כאלה, מעגלים. אם זה מעגלי, מה זה אומר? זה עונה לשאלה שלך. לא או לא? כן או לא? כן, מה זה עונה? מה התשובה לשאלה שלך? יפה. זאת אומרת, זה זמני. יש תהליכים כאלה, לפעמים הופעות והיעלמויות. כך דרכו של הקדוש ברוך הוא תמיד לפעול בעולמו, לא באופן רציף, אלא יש הופעות והסתר, הופעות והסתר. אז בכל דור ודור יש זריחה. איך אומרים, עד שלא שקעה שימשו של פלוני, זרחה שימשו של אלמוני. אבל בין השקיעה לזריחה יש בכל זאת איזשהו שקיעה. כן? מה? למה נשמה כזאת חיה בייסורים של צמצום? כי התורה היא למעלה מגבולות העולם. גם של העולם הזה, גם של העולם הבא. ולכן, על מנת לזכות לאותה הערה הגדולה כל כך, האינסופית כל כך, יש צורך בצמצום ההוויה של הנברא. ולכן, מי שעוסק בלהיות הנשמה הזאת שמעבירה דברי תורה, וכל מפרשי התורה שואבים ממנה, היא חייבת להיות בצמצום. זה גם וגם, זה גם ישות קוסמית, אבל זה גם מתבטא באדם ספציפי. לכן הבאתי שבימי רשי, למשל, זה היה רשי. בימי הרב קוק, זה היה הרב קוק. כן, ברור.
יכול בכמה אנשים הזמנים?
לא, הוא אומר, יש נשמה אחת. זה מה שאומר, יש נשמה אחת שדרכה כולם שואבים. זה מה שהוא אומר.
נשמע משהו ממש, כאילו, נשמה אחת, אפשר לומר,
זה משהו אמר, כן.
יש כמה צדיקים באותו הדור.
תמיד יש כמה צדיקים באותו הדור. יש כמה, תמיד כמה ענקים באותו הדור. אבל יש אחד שדרכו כולם שואבים. למשל, אתן לך דוגמה, בימי האריזל. האריזל היה מהענקים? היו עוד כמה ענקים בדור שלו. רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ, המביט, המערי ברב. כולם ענקים שבענקים. יש אחד שהוא מרכזי, וכולם שואבים דרכו. את ביאורי התורה. טוב, אז מה שאומר כאן, אני חוזר מההתחלה כדי שתבינו פה את התהליך שהוא מתאר, כן? דע שיש נשמה בעולם שעל ידה נתגלה ביאורי ופירושי התורה, והיא מסובלת בייסורין פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, כי כך דרכה של תורה, וכל מפרשי התורה הן מקבלים מזאת הנשמה. וזאת הנשמה, כל דבריה כגחלי אש. מה פירוש כגחלי אש? שזה דברים חזקים, עצמיים, כמו שהאש היא לא נפעלת מאחרים, אלא היא שורפת אחרים. כן? אז כך דברי תורה אמיתיים, הם שורפים, הם כגחלי אש. אפשר לגעת. כי אי אפשר לקבל ולשאוב מימי התורה, אלא מי שדבריו כגחלי אש, בבחינת הלא כל דברי כאש. וכשהנשמה הזאת נופלת מבחינת הלא כל דברי כאש, ואין דבריה כגחלי אש, ודבריה נצטננין, אזי נסתלקת. וכשנסתלקת, אזי נסתלק ביאורי התורה הנמשכת על ידה. ואזי, כל מפרשי התורה אין יכולים להשיג שום ביאור התורה. ואז נתעורר מריבה על הצדיקים. מה פתאום מתחילים לריב? מה שהיה ברור לכולם, פתאום השיג להיות ברור לכולם. וכל אחד אומר לשני, אתה אידיוט, אתה כופר, אתה לא מבין שום דבר. כי עיקר המחלוקת שבעולם נעשה על ידי הסתלקות ביאורי התורה. כי הביאור הוא תירוץ על קושיות ומריבות. וזה בבחינת מדבר צין, שהוא בחינת דיבור מצונן, ששם מתה מרים. מרים מתה מפני הצינה. מדבר צין, הצטננו דברי תורה. ולמה דווקא מרים, מלשון? מר, מרירות. כן, בחינת הנשמה סובלת מרירות השיעבוד על התורה. ואז נסתלק הבאר. כן, הרי מתה מרים, אין מה לשתות. מה זה הבאר? היינו בחינת ביאורי התורה. באר, ביאור. ואז, וירב העם עם משה. דבר ראשון שמתחילים זה לעשות להריב. לפני כן אף אחד לא רב איתו. מה? האם זה לא צריך להיות משה הנשמה? אז כנראה שלא. כן? היינו בחינת המריבה שנתעורר כאן עד. לא, אבל אני מתכוון כאן משל. ואלו מפרשי התורה נקראים בשביל זה מורים. מחמת שמקבלים על ידי הנשמה הנ"ל המכונה בשם מרים. גם הם מורים את מוריהם כמאמר ומתלמידי יותר מכולם. זה רבי עקיבא אמר שהוא למד הרבה מתלמידיו יותר מכולם. וזה שאמר להם משה, שמעונה המורים. כל אלה שהיו מקבלים ממרים נקראים מורים. עכשיו שמרים מתה, אבל הם ממשיכים להיקרא המורים. הם מורים את מוריהם. שמעונה המורי, זה מה שהוא אמר.
זה לא
היה כן, אבל רבי נחמן הוא תמיד משחק על המשמעות הכפולה של הביטויים. בסדר? כלומר, הנחת היסוד של רבי נחמן זה שהתורה רוצה להביע רעיון במילים מסוימות, אז היא מתכוונת גם למשתמע באופן אסוציאטיבי מהמילים. זו חשיבה מאוד מודרנית לומר את האמת. כן, יש בפילוסופיה החדשה יש כיוונים כאלה, קוראים לזה סטרוקטורליזם. שיש חשיבה אסוציאטיבית. שאם אני אומר לך, תן לי מלפפון, אני מתכוון גם לטלפון. למה? בגלל שיש צליל דומה. כלומר, זה אסוציאטיבית מתקשר אליי. כן. ומי שרוצה להמשיך ביאורי התורה. האם יש בזה צדדים שליליים? שאלה, האם יש דבר שאין בו צדדים שליליים? האם אין דבר שאין בו צדדים שליליים ידועים? אין. אין דבר שאין בו צדדים שליליים ידועים.
מה?
מה? לא הבנתי. נו, אתה חושב שהתורה והשם, איכשהו נתפס, זה לא גורם בעיות? העיוות התפיסה, זאת אומרת שכל מושג מביא בעקבותיו עיוותי תפיסה. בהכרח. כלומר, ברגע שאני זורק לך איזשהו רעיון, גם אם הוא הרעיון האמיתי ביותר בעולם, לא ייתכן שהרעיון האמיתי הזה לא יגרום גם לבלגן. למה? זה גמרא מפורש, זה מדרש מפורש, שכשמשה כתב כל מיני דברים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה תכתוב ככה וככה, הוא אמר, אבל זה נותן מקום למינים לרדות. אמר, הרוצה לטעות יבוא ויטעה. מה זאת אומרת? שהתורה נכתבה מראש, באופן כזה, שיהיו דברים שיחזקו את המינים. אין מה לעשות.
יכול להיות.
לא, בטוח יחזקו, כי דבר שיכול להיות, תמיד הוא יקרה לאורך זמן. ככה אמרו הפילוסופים. כן. כשהנשמה נופלת, היא נופלת מבחינת הלא כל דברי כאש. מהבחינה הזאת היא נופלת. כלומר, היא יורדת מזה. היא לא מתפקדת בבחינת כל דברי כאש. יש נשמה שהיא אומרת דברי תורה. שדברי תורה זה צריך להיות גחלי אש. כשזה מפסיק להיות גחלי אש, מה זה הופך להיות? זה הופך להיות אידיאולוגיה. כלומר, יש אנשים שיגידו לך דברים שהם תמיד אמרו, אבל אתה רואה שזה כבר הפסיק להיות חי. סליחה, אני עכשיו מדבר איתו. אם אתה מדבר איתו, זה מפריע לי גם. אני לא יכול לנהל לקחה שיעור. כן, אני אומר, אם יש לפעמים אנשים שאומרים דברים, שאתה יודע שבשעה שהם נאמרו בפעם הראשונה, זה היה חי, זה היה מלא משמעות. אבל עם הזמן, המציאות השתנתה, והדברים כבר לא רלוונטיים, אבל האדם רגיל לומר כך. יפה, אז הנשמה הזאת פחות מהירה, כי דבריה כבר אינם כגחלי אש. הרב קוק לא השתנה אף פעם. הרב קוק מת בגלל שהוא מת.
זה לא מה שהוא מת.
כן, אבל יש המשך. כן, נופלת מבחינת הלא כל דברי כאש, ודבריה כגחלי אש, ודבריה נסתננין, אזי? ואזי? למה אתה לא קורא את ההמשך? אזי נסתלקת. וכשנסתלקת, אז נסתלק ביורי התורה נמשכת על ידה, ואז כמו פרשת התורה הם יכולים להשיג שום ביור התורה. נכון? ככה הוא כותב. אז נסתלקת. טוב. ומי שרוצה, עכשיו בואו נראה, כל זה תיאור של ההידרדרות של אותה הנשמה. כן? שהגחלים הפסיקו להיות גחלי אש. זה כמו מנגל של סוף יום העצמאות. זה כבר לא... אולי קצת חם עדיין, קצת אפר, אבל העיקר זה אפר. ומי שרוצה להמשיך ביורי התורה. עכשיו אנחנו לומדים באופן החיובי. מה צריך אדם שרוצה לזכות לתורה? רוצה לזכות לדברי תורה שכגחה לאש. מי שרוצה להמשיך ביורי התורה, צריך מתחילה להמשיך לעצמו, כלומר למשוך לעצמו, דיבורים חמים כגחה לאש, כנ"ל. כלומר, דברי תורה לא יכולים להיות דברים קרים, חסרי חיות. צריך שיהיה חי. והדיבור נמשך מלב העליון בחינת צור לבבי. מי זה לב העליון? מה? אתה שואל? מה אתה אומר?
מה הייתה השאלה?
השאלה הייתה, מי זה הלב העליון? יש לך תשובה? התשובה היא זה הקדוש ברוך הוא. השם יתברך, הוא הלב העליון. והוא נקרא צור לבבי. כן, מה זה צור לבבי? כלומר שיש בגמרא, לא בגמרא, במדרש, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, החוכמה איכן נמצאת. שרבי אליעזר אומר שהחוכמה נמצאת בראש, ורבי יהושע אומר שהחוכמה... רבי יהושע אומר שהחוכמה נמצאת בלב. ורבי נחמן הסביר באחת התורות הקודמות שיש שני סוגי חוכמה. יש חוכמה שבראש וחוכמה שבלב. חוכמה שבלב, כשהיא באמת חוכמה ולא סתם רגשנות, היא נפגשת עם הבורא. זאת אומרת, המשכת דברי תורה, זה המשכה מן הלב העליון, שנקרא צור לבבי. בסדר? וצריך לשפוך שיחו בתפילה לפני השם יתברך, ועל ידי תפילתו נחמרו רחמי השם יתברך עליו, ונפתח לב העליון. כן, בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, הוא אומר שלכל דבר יש לב. וגם לעולם כולו יש לב, והלב של העולם הוא קומה שלמה, ואפילו הציפורן של הלב של העולם היא יותר מלובבת מכל לב שבעולם. תראים, בסיפורי מעשיות של רבי נחמן. מה הוא מתכוון? עכשיו, בואו נדייק. כשאמרנו שהלב של העולם זה הקדוש ברוך הוא והלב נפתח, צריך להבין, אין הכוונה לעצמות הבורא, כי עצמות הבורא אין לנו כל השגה שם, אלא הכוונה לשפע האלוהי המחיה את העולם. הוא נקרא ליבו של עולם. לב העליון. כי עיקר הרחמים הוא בלב. כלומר, אם אדם מתפלל, אז הוא פתח את הלב של מעלה. הוא לא פתח את הראש של מעלה. ונשפע מלב העליון דיבורים. ועל ידי הדיבור ממשיך ביורי תורה גם כן משם. ולב הנעל, כלומר, לב העולם הזה, לב העליון, הוא בחינת סלע שמשם הדיבור. למה סלע הדיבור? בבחינת מילה בסלע. כן, הגמרא אומרת, כן, שמילה בסלע, שתיקה בשתיים. כן, מילה בסלע, משתוקה בתרין. אז מכאן, רבי נחמן אומר, כשאמרים סלע, מתכוונים לדיבור. ולכן, עכשיו אתם מבינים את את הסיפור שמה עם משה רבנו, והוצאת להם מים מן הסלע. הכוונה להמשיך דיבורים של תורה, ביורי התורה שהם נגח על האש, מן הלב של העולם. זה נקרא, והוצאת להם מים מן הסלע. איך? על ידי תפילה. וסלע הוא בחינת צור, בבחינת פתח צור ויזוב ומים. והוא בחינת לב, בחינת צור לבבי. אז יש לנו פה כמה ביטויים לאותו הדבר. סלע, צור, דיבור, מה עוד יש לו שם? לב. כל זה אותו הדבר. והלב נחמר ברחמים ומשפיע דיבורים, שדיבורים חמים, בבחינת חם ליבי בקרבי. בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. ובלב הזה כתובים כל ביורי התורה. בבחינת כותבם על לוח ליבך. ומי שרוצה לקח איזה ביאור, צריך לו לקח מהלב הנעל, בתפילה בבקשה כנעל. ובשביל זה צריך כל אחד ממפרשי התורה. קודם שמתחיל לבאר איזה ביאור, צריך לו מתחילה לשפוך תפילתו לפני השם יתברך, כדי לעורר לב העליון, להשפיע עליו דיבורים כגחלי אש, ואחר כך יתחיל לבאר, כי אחר כך נפתח הצור ויזובו מימיו, היינו ביאורי התורה. כן. כן. אז אתה שואל, אז אם ככה, למה הוא נהנה של ההקעה בסלע? אז אם ככה, אתה שואל, למה הוא נהנה של ההקעה בסלע? זאת השאלה שלך, נכון? אז התשובה תבוא בהמשך. זאת הסיבה שאנחנו לומדים את הטקסט. מה שלפי ידיעתי המוקדמת, יש עליו תשובה בהמשך, אני פטור מלהתייחס. בסדר. ויש חילוק. כן, אתם רואים שהעברית פה היא עברית פשוטה שבפשוטות. ברוך השם. לא תמיד זה קל, אבל הפעם זה קל. ויש חילוק בין ביאור שאדם מבאר בינו לבין עצמו, לבין ביאור שאדם מבאר לרבים. כן? אדם לומד, אני יודע, אחרי סעודת שבת, הוא רוצה קצת לקרוא איזה דברי תורה. בשביל מי הדברי תורה האלה? בשביל עצמו. זה בסדר. אבל יש מי שצריך לדרוש בבית הכנסת, או הוא צריך לדרוש לציבור גדול, באינטרנט, לא משנה מה, הוא צריך לדרוש. אז זה כבר דברי תורה הם מסוג אחר. למה? כי כשדורש ברבים, וקודם הביאור, הוא מקשר עצמו עם נשמותיהם, כי הרי הוא עושה את זה לא למען עצמו, אלא למענם. ושופך שיחו ותפילתו לפני השם מתברך. בוודאי, הן אל כביר לא ימאס. אבל תפילת יחיד, אפשר שמואסים בתפילתו. ואז יוצא גם שהדברי תורה שלו, הם לאו דווקא דברי תורה כגח על אש. וזה בחינת, ודיברת אל הסלע, לעיניהם, שתפילתך תהיה בשעה שהציבור מקובצים, וזה הקהל את העם. כלומר, משה רבנו שמע, כשהוא צריך להוציא מים מן הסלע, הכוונה שהוא צריך להגיד דברי תורה בציבור. והדברי תורה בציבור הם במדרגה יותר גדולה מאשר דברי תורה ביחיד. כמו שתפילה בציבור היא שונה מתפילה ביחיד. ובוודאי שלפני שמשה רבנו אמר דברי תורה, הוא קודם כל התפלל. אז הוא התפלל, ואז דבריו הם כדרך על אש. כן. לא, אז זה כך צריך להיות. איך הנשמה הזאת זוכה לדיבורים בגחה לאש? על ידי שהיא מתפללת. סך הכל זה מה שכתוב כאן. צריך להתפלל לפני שאדם אומר דברי תורה. יש לך דבר תורה להגיד? קודם כל תתפלל, תגיד דבר תורה. זה מה שהוא אומר, פשוט מאוד. כן. ההפך, דבר תורה לרבים זה יותר גדול. כי זכות הציבור עוזרת בידי הדרשן. כי הרי הדרשן יתחבר אל הציבור כולו, אל הנשמות שלהם, אז דברי תורה שלו כמו תפילה, כמו תפילה בציבור. שתמיד הקדוש ברוך הוא עונה לה. האם כדי להתחבר לאנשים הוא צריך לעשות את זה יותר פופולרי? בדרך כלל, כן. אבל זה לא אומר שום דבר. עד רבה, זה יותר גדלות. הרי כתוב ככה, זה החתם סופר, יש לו דרוש על אברהם אבינו. הוא אומר שאברהם אבינו היה לו מסירות נפש. ולא מסירות גוף. מסירות גוף זה שאתה מוכן למות. בשביל דברי תורה, בשביל האמת, בשביל האידאל, לא יודע. זה נקרא מסירות גוף. מסירות נפש זה שאברהם אבינו היה מוכן לוותר על עליות רוחניות כדי לטפל באנשים. כי ברור, אומר החתם סופר, שאם אברהם אבינו היה נשאר בינו לבין עצמו, הוא היה משיג השגות רוחניות יותר גדולות ממה שהוא השיג בחייו. אבל היה לו אידיאל של ונברחו בך כל משפחות האדמה. לכן הוא היה מוכן למסור את הנפש, כלומר לאבד חלקים של הרוחניות שלו. בשביל זה. זה אדיר, הרעיון הזה. אז זה אותו הדבר. נכון. אז הפופולריות של דברי תורה היא הכרחית על מנת שנגיע למדרגה היותר גבוהה הזאת. כלומר, זה לא ירידה, זה עלייה. כן, מה אתה אומר? אגב, סליחה. לגבי הפופולריות, צריך לדעת. פופולריות זה כשהציבור זקוק לפופולריות. אבל כשהציבור הוא גבוה, אז אל תיתן לו דברים פופולריים. אתה עושה ממנו צחוק. הרבה פעמים רואים שאנשים חושבים שאם מדברים אל הציבור, צריך להגיד דברים פשוטים. ומשום מה אחר כך מתפלאים שהציבור נהיה חילוני. יש כנראה איזושהי סיבה. כנראה שלא נתת לו משהו חיכה. משהו ציפה. אז כנראה שהדור שלנו, זה גם הבחון של הרב קוק, הוא זקוק לדיבורים גבוהים דווקא. כן, מה אתה אומר?
אתה צריך להתפלל לפני שהוא מכין את הדרוש, יש לו דרוש ואז הוא מתפלל ונותן אותו?
האם לפני שהוא מכין את הדרוש הוא צריך להתפלל? אני לא יודע. רגע, הוא צריך להתפלל לפני שהוא דורש, זה מה שכתוב. האם לפני שהוא מכין את הדרוש? מן הסתם גם, אבל זה לא התפילה הזאת שמדבר עליה. הוא יודע מה הוא הולך להגיד, אז מה? זה שום דבר, בגלל שמי שאין לו יראת שמיים, אין דבריו נשמעים. ומי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אז אנחנו צריכים להתפלל, כי אם לא, אז מאיפה תבוא לו יראת שמיים? זה כמו שפעם הרב צבי יהודה קוק, זצ"ל, נכנס לישיבת מרכז הרב, בוכה כולו. והוא אומר, אין לי יראת שמיים, אין לי יראת שמיים. אז שאלו אותו, למה? הוא אמר, אתמול אמרתי בישיבה שיעשו ככה וככה, ולא שמעו לי. והרי חז"ל אמרו שמי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים, מסקנה, אין לי יראת שמיים. היה שם אדם שהגיע לביקור בישיבה, ראה את זה, החליט ללמוד שם. כן, נראה שהוא רצה ללמוד במקום שלראש הישיבה אין יראת שמיים, תמוע. טוב, מה אתה אומר?
אבל נראה לך עכשיו, כשנסתדם דברי תורה, אז דווקא צריך לעשות את זה כדי למשוך.
פה לא מדובר במצב, סליחה, פה לא מדובר במצב ההידרדרות. בפסקה א' תוארו כל השלבים של ההידרדרות. פסקה ב', אמרתי, זה ריסט. בסדר? אנחנו לומדים איך אומרים דברי תורה. תשובה, אדם מתפלל, ועל ידי שהוא מתפלל, הוא זוכה לדברי תורה. זה הכל. מושך גם אינה ממשיך אליו. ואז יש לו מה לתת. איך אתה יודע שהוא ידע מה יהיה? לא מתאים. איפה לקחת שהוא ידע מה שיש לו להגיד? הוא צריך שני דברים. הוא צריך שתי תפילות. תפילה שיהיה לו מה להגיד. ב' אחרי שיש לו מה להגיד, צריך תפילה שדבריו יתקבלו ויהיו כגחה לאש. זה שני דברים שונים. יש לו מה להגיד, אבל זה לא גחה לאש. מה תעשה? טוב. וזה הוא החילוק. זה כבר היה כל הנושא של התורה הקודמת, תורה י"ט. זהו החילוק בין הלומד מתוך הספר ובין השומע מפי החכם עצמו. כי השומע מפי החכם עצמו בוודאי מתקשר נשמתו עם נשמת החכם בשעת תפילתו כנ"ל, כי הרי החכם מתפלל עליו גם כן. ויש לזה האדם חלק בביאור הזה, כי על ידי התפילה נתוסף קדושה למעלה, וכל תפילה יוצאת מהרבה נשמות היא מוספת קדושה למעלה, ומעוררת ביותר לב העליון כנ"ל, ולב העליון שופך מימי הביאור ביותר, הכל לפי רוב אנשים כן יותר קדושתו. שמעתי פעם אומרים שמי שמלמד יותר ממאה אנשים ביחד, ברכותיו מתקיימות. כן, כך אמר לי פעם הרב דוב ביגון, ולכן הוא נותן ברכות לכולם וזה מתקיים, שמתם לב? טוב, בבחינת ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. על ידי תהילות ישראל נתוסף קדושתו. כלומר, איך אתה קדוש? כי אתה יושב תהילות ישראל. גם כל אלו האנשים העומדים בשעת הדרוש. עכשיו, יש פה עוד נקודה נוספת. אלה שבאו לשמוע את הדרוש. נכנע רשעותם על ידי הטוב שבחכם הדורש. כלומר, זה מחלה. החכם דורש, אז כל הרע שהיה בנפש מתמסמס. ולפי ההכנעה, כן נכנעים האויבים. כלומר, לא רק הרע שבנפשות, אלא האויבים שמבחוץ. היינו הקליפות, השוכנים סביב לב העליון, בבחינת זאת ירושלים שמתיה בתוך הגויים, והיא לב, בבחינת דברו על לב ירושלים. ירושלים היא לב. וזה בחינת, אני חושב שהכל ברור, נכון? אני ממשיך כי אני חושב שהדברים ברורים. וזה בחינת מטה. שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את מטך והקהל את העדה. מטה זה בחינת ממשלת וכוח הצדיק. כן, מטה זה משון הנהגה. שנעשה על ידי עבודתו, שעל ידו נכנעים כל האויבים, הן למטה, הן למעלה. וזהו מטה עוזך, ישלח השם מציון. היינו, המצוות ומעשים טובים, שהם ציונים לדברים עליונים, שמהם נעשה מטה עוז להכניע אויבים, כן, כן, מטה עוזך, ההנהגה שלך, ישלח השם מציון. ציון, ציון. כלומר, המצוות. וזה רדה בקרב אויביך, מה?
ציון.
שהם, שהמצוות ומעשים טובים הם ציונים לדברים עליונים. הוא כותב את זה. זאת אומרת שהמצווה איננה מסתכמת במעשה, אלא היא רומזת לדברים עליונים, נכון? כידוע. שמהם נעשה מטה, הרי זה, מאיפה למדנו שצריך לקיים מצוות בגלות? שנאמר, הציבי לך ציונים, נכון? זאת אומרת שהמצוות נקראות ציונים. גם בגלות. כלומר, הציבי לך, למרות שאת יוצאת לגלות, הציבי לך ציונים. זאת אומרת שהמצוות נקראות ציונים. וזה, שמהם נעשה מטה עוז להכניע אויבים, וזה רדה בקרב אויביך. זה המשך הפסוק. נמצא, מי שהוא אצל החכם בשעת ביאור התורה, נמצא שנכנע הרע שלו כנ"ל. כלומר, יש פה שתי מעלות בזה שהאדם לומד מפי החכם ולא מפי הספר, שכשהוא לומד מפי החכם, הוא מתחבר אל נשמת החכם, ואז יש לו, בגלל שהחכם מתפלל אליו, הוא מתקשר אל נשמתו, ואז יש לו חלק לשומע בביאורי התורה של אותו חכם. זה מה שאומרים בתפילה, ושים חלקנו עמהם. ודבר נוסף, זה מכניע את הרע. הרע שבו נעלם. וזהו שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. למדנו כל התורה הקודמת, תורה יוטט, הייתה להסביר מה ההבדל בין פנים אל פנים לבין אחור באחור. וכאן הפנים אל פנים זה תורת אמת, כלומר תורה שמגלה את האישיות, את הרצון. פני השם זה בחינת ביורי ודרושי התורה, כמו והדרת פני זקן. זקן זה הדרת פנים. כן, בבקשה. תחזור על השאלה בבקשה.
כוח ההכנה של החכם בו עצמו בעבודת השם שלו.
אה, שהוא נכנע.
לא, כוח ההכנה
של... למה אתה קורא כוח ההכנה של החכם?
שהחכם מכניע את החסנות.
כן.
הוא יוצא בתוכו. הוא זה שפועל גם באותו עצמו ביחס אצל המקשיבים לו.
יכול להיות, אבל זה לא בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר דבר פשוט. שדברי תורה עניינם להכניע את הרע. כן? האש מחלה. אז אם התורה היא בבחינת גחה לאש, אז היא מחלה את הרע שבה שומע. זה מה שאומר. הוא לא קושר את זה דווקא למה שמתרחש בתוך החכם. כלומר, לפחות הוא לא אמר את זה פה. זה יכול להיות, אבל הוא לא אמר את זה. אז אני לא יכול לדעת. אני מאוד מצומצם ומוגבל. מה שכתוב אני יודע, מה שלא כתוב אני לא יודע. זה גם מזל שמה שכתוב אני יודע. יש כאלה שגם זה לא. טוב. אז מה שהוא אומר... כמו, אז מה זה פני השם? זה הנקודה המרכזית פה בכמה מהתורות, ההדגשה של ההבדל בין פנים לבין אחור. וזהו שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. פני השם זה בחינת ביאורי ודרושי התורה. כמו והדרת פני זקן. זקן זה הדרת פנים. כן? והדרת פני זקן. אז לפני, לזקן יש פנים מהודרות. זאת אומרת שהוא קורא את הפסוק. כלומר, זה שיש חיוב של והדרת פני זקן, זה בגלל שיש הדרת פנים בזקן. והם 13 תיקוני דקנה. זה ביטוי כבר לקוח מהזוהר. שהזוהר אומר שיש 13 תיקונים של הזקן. נכון. בהתחלה הוא הביא פסקה שבה כתוב 9. אבל הזוהר תמיד מדבר בכל מקום על 13 תיקוני דקנה. מה זה תיקוני דקנה? יש זקן של מעלה. מה זה זקן של מעלה? לך תבין על מה מדובר. באופן כללי, נגיד שזאת החוכמה. חוכמה של מעלה קוראים לה דקנה. ויש 13 תיקוני דקנה. מי אמר שצריך לתקן משהו שם? משהו שבור שצריך לתקן אותו? כנראה שיש משהו שבור, אבל כל זה שייך לתורת הסוד, אנחנו לא יכולים גם לבאר את זה. אבל דבר אחד ברור, מה שאנחנו יכולים להבין בחוכמה של מעלה, נמצא גם בהדרת הפנים של הזקן. זה נקרא 13 תיקוני דקנה, והם 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, שצריך לשפוך שיחו ותפילתו, קודם שממשיך ביאורי התורה כנ"ל. לכן כתוב, שפחי כמים ליבך, כמה להתפלל, נוכח פני השם, כשאתה רוצה להמשיך תורה של 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. וזהו, ויפלו על פניהם כששמעו המריבה. הרי מה כתוב שם? כל העם ניגש למשה, מתחילים לריב איתו. למה רבים איתו? בגלל שנסתלקה מרים. נסתלקה מרים, אז אותה נשמה מרירה שמכוחה נמשכים ביאורי התורה בעולם, אותה נשמה מרירה כבר לא פועלת, לכן ביאורי התורה נעלמים, ולכן מתחילה מריבה על הצדיקים. אז מה צריך לעשות? להחזיר את הפנים. נכון? לכן, וזה, שמשה ואהרון שומעים את זה, זהו, ויפלו על פניהם. כששמעו המריבה, הבינו שעל ידי ביאורי התורה, שמבחינת פנים כנ"ל, מחמת הנפילה הלל, מחמת זה התחילה מריבה. כלומר, ויפלו, למה הם נפלו? בגלל פניהם. בגלל שהפנים נעלמו. כן. מה שהספק נולד כשאין הדרת פנים, נכון, בדיוק. כשאין תורה של פנים, כשאין הדרת פנים, זה אותו הדבר. כן, הרבה פעמים רואים שאנשים שנמצאים אצל צדיקים גדולים, אומרים, היו לי שאלות, ראיתי את הפנים שלו, אין לי שאלות. כן, זה קורה. אז זה כנראה בא מהנקודה הזאת. כן, מה אתה אומר?
כלומר,
אז התחילו להרים למשה. כן, אז ההזרמה של ביאורי התורה הפסיקה, ולכן התחילה מריבה על הצדיקים, על משה ואהרון. לכן מרים היא זו שנתנה את ביאורי התורה. היא לא נתנה את התורה, היא נתנה את ביאורי התורה. מה? אז למה זאת הייתה מרים? נכון, נו. נסתלקה אותה נשמה, אין יותר ביאורי התורה. לא, היא לא הייתה נשמה יותר גדולה ממשה ואהרון. משה ואהרון נתנו את התורה. והיא נתנה את ביאורי התורה. פעם רביעית. בסדר? טוב. מה? מה לא בסדר? כן, אבל עד שהיא... אז אתה אומר, אחרי שמתה מרים, היה צריך להיות עוד מישהו. עוד לא התגלה. לכן, משה היה צריך להמשיך מים מן הסלע. כלומר, לגלות דברי תורה חדשים. כן, לפני כן לא היה צריך, היא הייתה מבארת. למה הוא לא עבר? כי הוא היה עליון יותר, בגלל שהוא עוסק בנתינת התורה. כן? יש נתינת התורה ויש ביאורי התורה. יש שתי בחינות שונות לגמרי. אז מרים הייתה עסוקה בביאורי התורה. זה הנשמה שהיא מרכזית באותו דור לביאורי התורה. בסדר? משה רבנו זוב למעלה מזה. אז זה סייג מסוים, בוודאי. לא כל דבר אפשר להגיד בבת אחת. כן. אפילו משה רבנו לא יצטרך להגיד את כל הדברים בבת אחת. אז מה אני? צריך להתחשב, קצת, משהו. כן, בבקשה.
כותב ספר, ולפני שהוא כותב אותו, הוא מתפלל.
כן.
למה אין השפעה של גחלי אש
כשקוראים
את הספר?
מדוע אין השפעה של גחלי אש כשקוראים את הספר של החכם? בגלל שכשרואים את הספר של החכם, כבר לא רואים את הפנים של החכם. בואו. אם כי יש לפעמים ספרים שיש להם מזל. כן? למשל אומרים שיש מסורת כזאת, לא יודעת כמה היא אמיתית, אבל היא ראויה להיות אמת, שרשי התענה 613 תעניות לפני שהוא כתב את פירושו לתורה. טוב, אולי.
אבל זה גם כי הוא לא נמצא
בתפילה. כן, זה משהו. הוא כתב כמה פעמים? ארבע פעמים אתה אומר? יכול להיות, אני לא יודע. לאחרונה יצא ספר מחקרים על פירוש רשי. כן. מה טילים? כן. הנה, נכון. טילים גחלי אש. יש לפעמים אדם שזוכה לזה. אבל פה דווקא רב נחמן מדגיש את ההבדל. כן, ודאי שכנראה לומר טילים עם דוד המלך זה משהו אחר. היה אפילו, היה אדם מדוכא מאוד, שכשדוד היה מנגן לו, אז הייתה חוזרת אליו רוח השם. נכון? שאול. טוב.
רגע, לא, לפי זה בית זה לא ריסט.
מה?
בית זה
ודאי ריסט.
אחרי שמרים מסתלקה, אז צריך להתעסק בזה. כמו שלום.
טוב.
הכל מסתדר בסוף, לא?
אם הכל מסתדר בסוף, לא צריך את השיעור בכלל, אתה אומר. טוב. וכשמתפלל קודם הדרוש, צריך להתפלל בתחנונים. ויבקש מת הקדוש ברוך הוא מתנת חינם, ולא יתלה בזכות עצמו. אף על פי שעכשיו נתעורר מתעוזו של עבודתו. כן? זאת אומרת, עכשיו הוא צריך לתת דרוש, אז דווקא הוא צריך התנסות מסוימת. כי אם הוא לא יתנסה, אז לא ישמעו לו. לא, אז אמרו, אדרבה, לא. זה לא העוז שלך, אין זה המתה כדי להתגאות, אלא כדי להכניע הרע שבעדה. כן, יש בתשובות של מהרית צהלון, רבינו יום טוב צהלון, מגדולי צפת בימי מרן הבית יוסף, שכתב תשובה שעיקר התפקיד של הרב בקהילה זה לתת להם תוכחה. זה התפקיד העיקרי. יש עוד הרבה תפקידים, אבל התפקיד המרכזי. בשביל מה יש רב? כדי שייתן תוכחה. אז מה שהוא אומר כאן, אין זה המתה כדי להתגאות. אין? עשו אותו רב. אז מה הם עשו אותו רב? זה כדי שירגיש גאווה, אלא כדי להכניע הרע שבעדה. כי ברבים יש בהם טובים ורעים, וצריך להכניע הרע שברעים. כנל. אבל לפני השם יתברך, יעמוד כדל וחרש וידבר את החנונים, ולא יתלה בשום זכות. וזהו, ויתחנן אל השם בעת ההיא למור, שצריך לדבר את החנונים, בשעה שרוצה לומר. כן, והתחנן אל השם בעת ההיא, למור, מה פירוש למור? בשעה שהוא צריך לומר. אז הוא התחנן לפני שהוא אמר, התחנן לפני השם. היינו קודם הדרוש. וזהו טעות שטעה משה. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את המטה והקהל את העדה, ודיברת אל הסלע לעיניהם. מה פירוש הביטוי הזה? שיקח ממשלת עוזו, שיש לו ממצוות ומעשים טובים שלו, והקהל את העדה. כי בשעת הקהל, או הקהל, שיש בהם גם רעים, צריך מטה עוז כדי להכניע רשעתם כנ"ל. אז אם כן, משה הבין שתפקידו לדבר קשות. ואחר כך, ודיברת אל הסלע לעיניהם. אין דיבור אלא נחת, שישפוך שיחו ותפילתו בתחנונים, וכדל וחירה של הסלע. מה זה אל הסלע? היינו לב העליון כנ"ל, לעיניהם דייקה, שיהיה הקהל בשעת מעשה, כדי שיקשר את עצמו עם נשמתם כנ"ל. והוא לא כן עשה. שזכר טובו וצדקתו בשעת תפילתו. הוא התפלל וזכר שהוא צדיק. אז הוא תלה. משה התפלל וזכר בזמן שהוא התפלל שהוא צדיק. אז זאת אומרת שהוא בא בזכות עצמו. שלא ישתמש עם המטה בשביל הקהל, אלא ישתמש עם המטה בשעת תפילתו. וזה בחינת וירם משה את ידו. ידו זו תפילתו. כלומר, הוא הרים את התפילה שלו, במקום להכניע את התפילה שלו. כמו שכתוב, והיא ידיו אמונה, תרגומו פרישן בצלו, כלומר שמתפלל, שהרים את תפילתו ולא קשר את עצמו עם הקהל. גם הרב קוק, בשמונה קבצים, מסביר מה זה היה החטא, לא, זה בקבצים החדשים, סליחה, הוא מסביר מה זה היה החטא של הקהת הסלע, זאת הייתה התעוררות בנשמה היותר כללית, שהייתה בעולם, לצד של מעט פרטיות. זה החטא שלו. כן? מה? משה הייתה הנשמה היותר כללית שבעולם. זאת אומרת שלא הייתה לו עצמיות משלו. אבל כשהוא היכה את הסלע, זה היה רגע אחד של רוגז. כלומר, הוא הבליט את עצמו. זה החטא. זה מה שקרה. ואחריו אנחנו אומרים את זה, וירם משה את ידו. זאת אומרת שהוא הרים את התפילה שלו. ידו זה כינוי לתפילה. כן. שהוא השתמש במטה עוזו לא כדי להכניע את הרע שבקהל, אלא כדי לזכור את צדקותיו הוא בשעת תפילתו. זה בדיוק. כיוון שמשה הוא ענב מכל אדם, החטא שלו צריך להיות התחום הזה. כל אחד, החטא שלו, איפה שהתכונה העיקרית שלו. ויח את הסלע במטהו פעמיים, כביכול ייקה צור ויעזובו מים, שייקה לב העליון. כמו שלוקחים איזה דבר בכוח ובאונס, כי בא בכוח מעשיו הטובים. כלומר, הוא בא לדרוש מן הלב העליון, ייקה את הסלע. כלומר, הוא בא להקות כביכול בלב של מעלה, שייתן לו את בקשתו. וזהו הקעת הסלע פעמיים. מה זה פעמיים? הקעה אחת שלקח ביורי התורה בכוח ובאונס, ולא ביקש מתנת חינם כנ"ל. והקעה אחת, כלומר השנייה, כי מי שדוחק את השעה, שעה דוחקתו. כלומר, הוא הוקע. כן, הוא הוקע. כלומר, יש פה הקעה פעמיים. הקעה כלפי מעלה והקעה כלפי עצמו. שמי שדוחק את השעה, שעה דוחקתו. כלומר, זה מסלק אותו מן העולם. ונסתלק קודם זמנו.
כן, אבל... אולי אפשר,
הוא עיקה בסלע. לב העליון נקרא סלע. כן, הוא תלה בזכות עצמו ולא בזכות הקהל, זה הכוונה. כלומר, זה מראה על נתק בין משה לבין הקהל.
אבל פה, קודם כל, אמרתי פה, א', מוצא, אני פה, שלא ביקש מהם, זאת אומרת,
לא ביקש מהם, אלא מה? ביקש בזכות.
אלא דרך בזכות ודרך דרך דבר.
כן, נכון.
ואם
כן. כן, אבל הוא צריך לדרוש בשם מה?
כמובן, אבל כשמדבר באדם שהוא לא רוצה לעצמו כלום,
בדיוק, כאן הוא רצה לעצמו. למה? כי הוא לא רצה להתחבר אל הקהל, כי הייתה לו דעה שלילית על הקהל.
מה הוא רצה לעצמו?
מה?
מה הוא יכול לעשות לעצמו?
הוא עשה דברים טובים, לא בחיים שלו, משה. אז בשם הדברים הטובים שלו.
יפה, בשם הדברים שלו הוא רצה מאוד
פוקר. אתה רוצה עכשיו להגיד שמשה לא חטא? הרי כתוב בתורה שחטא. כן.
בזכות עצמי, תלה בעצמי בתמוע לפורה, לפורה שטעות, בזכות כל הזכות שלי, תן להם. זה אחרי, זה מצוין, תן להם.
כן, אבל עד רבה, הוא צריך להבין שהכוח שלו, הוא לא הכוח שלו, כלומר דברי תורה זה לא בשבילו. לכן, צריך לבוא מצד שהציבור זכאי, והוא לא בא מצד זה. ועל הסתלקותו, השכינה שהיא הלב, היא מייללת ובוכה עליו. וזה פעמיים, כי מתו משה ואהרון על ידי הקהל, כמו שכתוב, המה מי מריבה. מה זה המים האלה? זה הבכי. כאילו הסלע בכה, אז נתן מים. אבל מה זה המים האלה? זה הבכייה על הסתלקות משה ואהרון. ובשביל זה אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר, אלא יבקש בתחנונים. אם ייתן לו שין ברח, ייתן, ואם לאו, לאו. וזהו יען לא האמנתם בי על ידי התפילה כנ"ל, שהרים תפילתו מתפילת הקהל, שלא קשר את עצמו עם הקהל. והתפילה היא אמונה, וכמו והיא ידיו אמונה, להקדישני לידי בני ישראל, להקדישני דייקה, כי לידי התפילה של רבים נתקדש, השם יתברך כנ"ל. לכן לא תביאו את העם אל הארץ, רמה זה להסתלקותו, כי הקדושה גם כן נתוסף למעלה, בשעת תפירת הצדיק הידוע, נמצא מה שנחסר על ידם, נשלם על ידם, ובזה אנחנו, ולכן כתוב והיא קדש בם, שנתוסף קדושה למעלה על ידי נשמותיהם של משה ואהרון שעלו למעלה. עכשיו, היה צריך להמשיך להסביר וגם לענות על השאלה שלך, אבל הבעיה היא שהשיעור הגיע לשעת סיומו, אז נמשיך בפעם הבאה. שלום.